רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אנחנו באוכל ישראל, אני גיל חובב, מיד מתחילים.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין מחפשת אתכם. תופין מפתחת פלטפורמה לתכנון, ניהול ואבטחה מתקדמים של רשתות ארגוניות on-premise ובענן עבור לקוחות אנטרפרייז. את הטכנולוגיה של תופין אפשר למצוא בכמה מהחברות הגדולות בעולם, כגון פוג'יצו, קפיטל וואן וסוויסקום. תופין מגייסת מפתחים לשני המרכזים שלה, בתל אביב, בסמוך לתחנת רכבת השלום ובכרמיאל. הצטרפו לחברה גדולה וצומחת שמועדדת תרבות של שיתוף בידע וקידום ניהולי ומקצועי. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
גיל חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
שלום, אוכל ישראל, אני גיל חובב, אנחנו בפודקאסט שלי שעוסק בכל מה שכדאי לאכול, הן בחוץ, במסעדות, והן בבית, בבישול עצמי. כזכור, אין צורך לרשום דבר, כל הפרטים, כל הכתובות, כל המתכונים, הכל נמצא באתר שלי, foodspy.co.il, זה foodspy.co.il, שם תמצאו תיעוד של כל מה שאני מדבר עליו, אז עכשיו אפשר פשוט להתרווח, או להמשיך בספונג'ה, או מה שאתם עושים, להאזין וליהנות. אנחנו מתחילים בחטיבת המסעדות שלנו, והפעם בואו נדבר על מה שקורה באילת. כן, 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 מלוא כל הארץ כבודי, ואנחנו משגיחים גם על סצנת המסעדות של אילת. עכשיו, בדרך כלל כשאומרים אילת, על מה חושבים? על מזון מהיר, ארסים ביום חגם, לחם לבן, הרבה שומן ומוקפצים וכולי וכולי. וזה חלק מהחן של אילת. אני מת על אילת, עיר צוהלת ושמחה, תמיד כולם במצב רוח טוב, וזה בסדר. לא כולם צריכים להיות גורמה, כפי שהעם אוהב לומר. ועדיין, מדי פעם, אם אתה בנופש באילת, אתה רוצה גם לאכול טוב. אז לפני כמה שנים, פקדה את אילת שמחה, כשזוג צעירים, אילתים, נסעו ללמוד בישול בארצות הים, עבדו במיטב המסעדות וחזרו לאילת. אמרו, אנחנו רוצים לגור באילת, לחבר'ה קוראים ענבר וליאור, והם פתחו מסעדה באזור התעשייה של אילת, מסעדה שנקראה המסגר 5, על שם הכתובת שבה היא הייתה, והייתה מסעדה עילית לכל דבר ועניין. שם החיבה שלה היה המסגריה, והוגשו במנות שהן ההפך ממה שהיית מצפה מאילת. המבורגר סרטנים או המבורגר שרימפס וצלעות חזיר ורטבים מתוחכמים וכינוחים נפלאים. וזה היה נס שכזה, ולכן זה נסגר. הם עייפו, והם החליטו שהם רוצים עוד ילד, ושהגיע העת לנוח. וליאור, רפאל, שהוא השף, אמר לי, אני רוצה לקחת פסק זמן, לשבת מול הים ולחשוב. לשמחתנו, ליאור חשב על דברים טובים, משום שדי מהר נפתחה המסעדה החדשה של בני הזוג, שוב באילת, למרות שכל התל אביבים בעולם התחננו בפניהם, בואו לתל אביב. לא, הם אמרו, אנחנו אילתים ואנחנו רוצים להישאר באילת. פתחו מסעדה בבניין של מלון הרודס. כשאני אומר בבניין של מלון הרודס, זה התחמון האילתי הזה שזה לא ממש בתוך המלון, כדי שהמלון לא יאבד חלילה את תעודת הכשרות שלו, שעלתה לו כל כך הרבה כסף ושוחד, אלא פשוט בבניין, אבל אלק, המלון לא יודע שפתחו בו מסעדה בלתי קשרה. למסעדה קראו לוויתן. אני לא יודע מהי הסיבה לשם, ההימור שלי שזה בגלל הגודל העצום של המסעדה. בניגוד למסגרייה הקטנטונת במסגר 5, שהייתה באמת מסעדה כזאת זרוקה וצוהלת ופרועה, לוויתן הייתה, ועודנה, היא עדיין פתוחה, מסעדה מאוד גדולה, מין חלל שרק מלון יכול להרשות שיהיה בתוכו, וגם עם מטבח בגודל של מגרש כדורגל, פחות או יותר. המסעדה המשיכה להיות טובה, אבל החלל היה קצת מבאס. קצת גדול מדי, קצת אנונימי כזה. הם לא הצליחו למלא אותו באותו חן שהיה למסגריה. עשו בני הזוג ענבר וליאור חושבים, וחצו את החלל. בחצי ממנו הם השאירו את מסעדת לוויתן, ובחצי המרכזי, אם אפשר לטעון שיש חצי מרכזי, בואו נגיד בחלל המרכזי שאתה נכנס אליו, הם פתחו את חדר הפלמינגו. לחבר'ה יש נטייה לבעלי חיים כנראה. החדר המקסים הזה, שבו נמצא גם הבר של המסעדה, מעוצב בצורה קצת פחות מקופטרת. שוב, זה לא איזה זולה של סיני, כן? זה עדיין מסעדה עילית, אבל הוא מעוצב עם טפטים ססגוניים ועם אווירה יותר צוהלת. כפי שאמרתי, יש בו בר, ושימו לב, את כל המנות של מסעדת לוויתן אפשר לקבל גם בגרסת חצי מנה. בחדר הפלמינגו, וכשאני אומר חצי מנה, זה כמובן גם בחצי מחיר. ולכן אתה יכול לבוא ולהתנסות בכמה מנות ולשלם כאילו אכלת מנה אחת. עכשיו, שלא תחשבו לרגע שמדובר במסעדה זולה, שוב, לוויתן וחדר הפלמינגו שבתוך לוויתן היא מסעדה עילית של בישול גבוה מאוד, מיומן מאוד, מורכב מאוד, והמחירים בהתאם. זאת לא, שוב, בהשוואה לתל אביב זאת לא מסעדה מאוד יקרה, אבל בהשוואה לחומוס צ'יפסלט בטיילת של אילת זה ודאי יקר. מה אני אכלתי בחדר הפלמינגו בביקורי האחרון? פתחתי בסלט חסה. אתם יודעים, סלט חסה הרבה פעמים זה מבחן לשף, כי יש תרייג דרכים להרוס סלט חסה. וסלט החסה שמוגש במסעדת לוויתן בחדר הפלמינגו הוא פשוט נפלא. אני אקריא לכם את התיאור המדויק של הסלט כפי שהוא מופיע בתפריט, כדי שתראו חן וחוכמה מהם. סלט חסה. חסה סלנובה הידרופונית של משק הוכמן, פרמזן, איולי, פנקו מטוגן עם בייקון בחמאה מזוקקת, ואז נפתחים סוגריים וכתוב, סלט חסה פשוט, בלי טוויסטים, בלי עניינים. וזה כמעט נכון, כי בכל זאת היה לנו פה פנקו מטוגן עם בייקון בחמאה מזוקקת. אתם יודעים, צריך הרבה אומץ כיום במסעדה להגיש בייקון ועוד לתגן אותו בחמאה מזוקקת. כי כולם אומרים, למה להצטיין? למה לעשות מה שטוב? בואו נכוון נמוך, בואו נחפש את המכנה המשותף הרדוד ביותר. לא. ליאור רפאל מתעקש על סלט חסה כמו שסלט חסה צריך להיות. במנות הראשונות יש גם סטייק טרטר, ויש גם מוח טלה, ויש פרחי קישואים ממולאים, וקלמרי, ותמנון, ושרימפס בנג בנג שהוא מנה חדשה ולהיטית של מסעדת לוויתן, מאוד 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 כדאי. במנות העיקריות, שוב, הפיתוי היה גדול מדי, ולכן הזמנתי שני חצאי מנות. מנה אחת הייתה של חזה אבז, עם ריזוטו ארטישוק ירושלמי, שהייתה מעולה, וחזה האבז הוגש נע, כפי שחזה אבז צריך להיות מוגש. זאת אומרת, הוא היה קצת צרוב, קצת מבושל, אבל ככה האמצע שלו היה רוטט כמו שצריך, וכמובן שלא יכולתי להתאפק, ולקחתי בטן חזיר. עכשיו, בטן חזיר זה נתח נפלא, זה קובייה של בשר עשיר מאוד, עם הרבה שכבות של שומן, בשר, ומלמעלה אור מתפצח. קשה למצוא את הנתח הזה במסעדות בארץ, גם במרכז הארץ, והנה, בחדר הפלמינגו, במסעדת לוויתן, מגישים אותו בקביעות, באיכות יוצאת מן הכלל. אני מדבר ויש לי, הריר עולה לי לפה. הייתה ארוחה נהדרת בחדר הפלמינגו. יש גם תפריט יינות מאוד מוצלח ושירות מאוד מוצלח, ואתם צריכים לראות את התיירים שיושבים שם, התיירים מחול, שיושבים בחדר הפלמינגו ולא מאמינים שזה קרה להם, שבאלת הניחרת עם האגדו דו 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 בבריכה ועם הילדים עם התסרוקת אייל גולן שמתרוצצים על החוף ועל הטיילת, פתאום יש מסעדה מוצלחת כזאת. היחידה המוצלחת כל כך באלת. מסעדת לוויתן סגורה בימי שבת, למרות שאינה כשרה, סגורה בימי שבת, מתישהו החבר'ה צריכים לנוח. ביתר ימות השבוע היא פתוחה רק משבע בערב עד עשר בלילה, אבל מאוד 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 כדאי להגיע אליה. תזכרו, היא נמצאת בטיילת הצפונית של אילת, בדופן הצפונית של מלון הרודס. זה ממש בעצם סוף אילת, אחר כך יש מין תעלה מטומטמת כזאת שמובילה לאיזושהי לגונה, ואז כמה מגרשים ריקים, ואחר כך ירדן. אז בביקורכם הבא באילת, מאוד כדאי לכם. אבל רק למקרה שאתם חושבים, שהנה הוא נתן לנו המלצה כל כך יקרה לאילת, למרות שזה לא כזה יקר, אבל כל כך אילית לאילת, אבל אנחנו מה, אנחנו חסכנים וזה, אני רוצה לתת לכם עוד המלצונת קטנטונת, תשמעו סיפור. בחור, צוללן, שעבד אפילו במוסדות הצלילה באילת, ויום אחד פרש. אמר, מה אני אעשה עם החיים שלי? חשב, אמר, וואלה, השם של אמא שלי מלפני הנישואין היה ברויטמן. ברויטמן זה אופה, זה נחתום. אז אולי אנחנו ממשפחה של נחתומים, ואולי נועדתי להיות אופה. פתח מאפיית בוטיק של לחמי מחמצת באילת. עכשיו שוב, עם כל האהבה הרבה שיש לי לאילת, זו לא עיר שאתה מצפה ממנה שתאכל לחמי מחמצת. באילת, במלונות, מגישים לך ארוחת בופה עם לחם לבן, שזה כאילו שהם גוזרים את הספוגים של המזרונים בחדרים ומגישים אותם כלחם. לחמים מלאים על בסיס מחמצת, זה לא מה שאילת מתמחה בו. לא רק זה, אדון ברויטמן פתח את המאפייה שלו, שהוא קרא לה ברויטמן כמובן, אדון זיו יש לומר, ברויטמן זה שם אמו, הוא פתח אותה ברחוב אלמוגים 17, שזה, מה זה סמטה מוכה, בצד האחורי של המרכז של אילת, איפה שבאמת תיירים לא מגיעים. זה לא על הטיילת ולא בסטריפ של המלונות ולא שום דבר. אבל לחמים מעולים אחד אחד, מאפי בוקר שאתם רוצים לאכול גם בערב. אני, כשאני נוסע לאילת, מקפיד לבקר שם ולקחת לחמים הביתה, עד כדי כך. והכי הכי הכי חמוד, לאחרונה התחילו לעפות בברויטמן מין דיקטים כאלה, משהו בגודל של תקליט עם חור באמצע, שזה קרקר שוודי, ענק, כן? בגודל של תקליט, שטוח כמו תקליט, שיש לו חור באמצע, כי בשוודיה נוטים להשחיל את כל הקרקרים הענקיים האלה על חוט, ולתלות במקום גבוה בבית, איפה שהאוויר החם מתנקז, כדי שהם יתייבשו. כשזה מגיע למרקם של דיקט אמיתי ופריך, אורזים את זה בצלופן ומוכרים לך, זאת המתנה הכי מוצלחת שאפשר להביא לחברים מביקור באילת, הרבה יותר מוצלח מכל האלמוגים המטומטמים האלה שגונבים מהמפרץ, או אני לא יודע מה, בקבוקים של חול צבעוני או משהו כזה. דיקט, טעים, ממאפיית לחם ברויטמן ברחוב אלמוגים 17, המאפייה פתוחה מדי יום, חוץ משבת כמובן, מהשעה 7 בבוקר ועד 8 בערב, ביום שישי זה עד 3 אחר הצהריים, מומלץ מאוד מאוד מאוד. ועכשיו, אחרי שאכלנו כל כך טוב באילת, הפסקה קצרה וחוזרים.
שלום, אני רן לוי ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שעוסק במחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. אבל נשמע קטע קצר מתוך הפרק על סרטן העור, קרצינומה של תאי הקסקס.
המשפחה הזו של התרופות נכנסת למשפחה של targeted therapies, אותם טיפולים מכווני מטרה. והתרופות הללו מכוונות למסלול שנקרא מסלול הקיפוד, Hedgehog Pathway,
מסלול הקיפוד הוא שמו של מנגנון שמשחק תפקיד חשוב בתאים, בעיקר בזמן ההתפתחות של עובר. סדרה של אותות שעוברים בין תאים בגוף המתפתח ועוזרים לתאים להתמיין כל אחד לאיבר שהוא עתיד להיות חלק ממנו בעתיד. לתרופות המכוונות להתאהבות במסלול הקיפוד אין הרבה תופעות לוואי, אבל פה ושם יש להן השפעה על חיי המטופלים, כמו למשל הפרעה מסוימת בחוש הטעם.
שיבוש חוש הטעם קשה למרבית האנשים, ורוב האנשים לא יכולים לסבול אותו לאורך זמן. חלק גדול מהמטופלים אחרי 4, 5, 6 חודשים רוצים הפסקה מטיפול, בגלל הפגיעה הזו בחוש הטעם. שלנו נשמעת כזה פינוק, אבל מסתבר שזה בכלל לא. טעם הוא כנראה דבר מאוד מאוד חשוב.
מעניין.
הוא חוש, כנראה,
שאי לא אפשר לוותר כמה, עליו. כמה הוא חשוב.
נכון, עד שהוא הולך
לאיבוד. עד שהוא מאבדים אותו.
בדיוק.
חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, וגם בדף הבית שלנו, ranlevi.com.
שבנו, אנחנו באוכל ישראל, אני גיל חובה, ואני מזכיר, אתם לא צריכים לרשום שום דבר, הכל נמצא באתר שלי, foodspy.co.il. מה שאתם לא צריכים לרשום עכשיו הוא מתכון, כי אנחנו בפרק המתכון שלנו, ואני רוצה לתת לכם מתכון לקציצות פטנט. אתם יודעים, כבר סיפרתי לכם שהשם, או כפי שיש כאלה שקוראים לו אדו שם, נוטה לנקום בנו דרך אנשים שאנחנו אוהבים. ובי הוא נקם דרך ביתי ובן זוגי, שניהם מאוד אוהבים דגים, שזה דבר שאני כמובן לא אוכל, גם אם יכוונו אקדח לרקתי, אבל אני צריך לבשל להם דגים. אז הידיים הקדושות של גיל חובב נוגעות בדגים, וכדי לעצבן אותי במיוחד, הם טוענים שאני ממש טוב בלבשל דגים. אני רוצה לתת לכם מתכון לקציצות פטנט של דגים, שהן מאוד פשוטות, אינן מכילות לחם ואינן מכילות ביצה, מאוד קל להכין אותן, ואנשים מתמכרים אליהן. אז שימו לב מה צריך. 4 פילטים של דג, בלי עצמות ובלי אור, אני בדרך כלל משתמש בלברק, חשוב מאוד דג טרי, לא כזה שקניתם במרכול באריזה, תלכו לחנות דגים ותקנו דג טרי, וששם יפלטו לכם אותו ויורידו לו את האור. הטריות היא משפרת את הטעם פלאי פלאים, אז אל תתפשרו על דג מניילון מהמרכול, וחלילה לא דג קפוא. 4 פילטים של אברק או של דניס, בסך הכל זה מגיע למשקל של קצת פחות מחצי קילו. אז גרוסו מודו, בואו נגיד חצי קילו דג ים טרי, בלי עצמות, בלי אור. מה עוד צריך בשביל הקציצות? בצל אחד לבן גדול, 4-6 שיני שום, חופן או זר קטן של או כוסברה או פטרוזיליה או גם וגם אם אתם אוהבים, מלח ופלפל וטיפונת שמן זית לאחר כך. זה הכל. איך מכינים את הקציצות האלה? קודם כל מקלפים את הבצל הגדול, חותכים אותו לרבעים, שמים אותו במעבד מזון עם להב פלדה ומרסקים לו את האם אימא. הבצל הופך למחית, תתפלאו, המחית פשוט תובלת בנוזלים. בצל זה ירק שיש בו המון המון מים בתוכו. אנחנו מוציאים את הבצל וסוחטים אותו היטב היטב בידיים. זה יגיר המון נוזלים מהידיים וגם מהעיניים. זה יגרום לכם לבכות, אבל מה אפשר לעשות? זה חלק מהעונג של בישול. אנחנו נפטרים מהנוזלים שבבצל, משום שנוזלים הם אויביהן האיומים ביותר של הקציצות. הקציצות אינן מתגבשות אם יש מים בתוכן, ועוד אנחנו הולכים לעשות את הקציצות שלנו בלי פירורי לחם, בלי לחם ובלי ביצה, כך שיהיה להן קצת קשה להתגבש, אנחנו ודאי לא רוצים את המים. אז לסחוט את הבצל היטב היטב, מהמים להיפטר, ואז את הבצל הסחוט להחזיר למעבד המזון, שכמובן אין שום סיבה לשטוף באמצע התהליך. לתוך מעבד המזון להוסיף את כל יתר חומרי הקציצות, שזה אומר 4 הפילטים ללא אור וללא עצמות של הדג, 4 פילטים זה משני דגים, שיני השום, עשבי הטיבול, מלח ופלפל. את כל זה אנחנו מרסקים עד שמתקבלת מחית ירוקה זוהרת. יהיה לזה צבע של כאילו נפל לכם חייזר לתוך מעבד המזון ותחנתם אותו, ירוק זרחני, מעבירים את זה לקערה, מכסים בניילון ושומרים במקרר שעה. בשעה הזאת הטעמים יתמזגו והתערובת תתמצק מעט, וזה מה שאנחנו רוצים. עכשיו אפשר להכין קציצות ולתגן, אבל אנחנו צדיקים, אנחנו לא רוצים לתגן, אנחנו רוצים לאפות את הקציצות האלה. זה גם קל יותר, זה גם עושה פחות ריח, זה גם עושה פחות לכלוך, וזה אפילו פחות משמין. אז בעצם צריך למשוח כל קציצה במעט שמן זית, ולהניח בתבנית התנור את כל הקציצות בתבנית התנור שרופדה בנייר אפייה, כדי שזה לא ידבק. אבל למשוח קציצות בשמן זית זה קצת תורח. לקחת מברשת או מכחול ולהתחיל ככה, אתם יודעים, על כל קציצה לעשות איזה אקוורל קטן, ולפעמים המכחול פוצע את הקציצה. אז תנו לי ללמד אתכם פטנט שעושה את זה הרבה יותר קל. קחו קערה קטנה, יותר קטנה מקערת מרק, וצקו לתוכה משהו כמו שליש כוס שמן זית. עכשיו קציצה קציצה, תשימו בקערה, תהפכו, שמן הזית עוטף את הקציצה, והופ, תעבירו את הקציצה המנוערת מהשמן אל התבנית המרופדת בנייר אפייה. זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר מהיר, זה מבזבז פחות שמן וזה מסכן פחות את הקציצות. את הקציצות שלנו אנחנו אופים בחום של 200 מעלות, משהו כמו חצי שעה. מקץ חצי שעה אנחנו נראה שהלמעלה של הקציצות כבר הזהיב ואפילו מתחיל להשכים, ואז נגיד בליבנו, זו העת להפוך את הקציצות כדי שגם הצד השני ישכים. והנה, אנחנו מגלים שהדושם אוהב את עמו ישראל. אל תראי תולעת יעקב, ישועת השם כהרף עין. כשתהפכו את הקציצות תגלו שהחום התחתון של התבנית הלוהטת השכים את החלק התחתון. לא גאוני, מגישים את הקציצות או עם פתיתים, או עם אורז, או עם פסטה, עם מה שאוהבים, למחרת הן אפילו עוד יותר טעימות בתוך כריכים, ובא לציון גואל. עד כאן המתכון שלנו להפעם. לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להזכיר לכם שהמתכון והמלצות המסעדות נמצאות באתר שלי, foodspy.co.il, ולפני פיזור, נודה לכל מי שעזר לנו. תודה לגיא בינון, העורך והמפיק. תודה לרן לוי, העורך הראשי. תודה לאיתמר סוויסה שבצוות ההפקה. שרה סילבצקי שלנו היא מנהלת הקהילות. אביב שם טוב הוא מנהל המחירות. ודני תימור הוא המנהל העסקי. עד כאן אוכל ישראל. אני גיל חובב. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.